הכל טוב, מה איתך?
אנחנו היום עם היזם, המשקיע והקריש, זוהר לבקוביץ', מה העניינים?
הסלב.
משהו, אה? חוץ מבירוח, אני חושב שבשום מקום לא מכירים אותי, אז זה לא בדיוק סלב, אבל בסדר.
מה זאת אומרת? לפני רגע סיפרת לנו על הנתונים המדהימים של הרייטינג של התוכנית, פריים טיים בקשת, ערוץ 12.
כן, הצליח לנו. אתה יודע, אם כבר להתפדח, אז בוא נעשה את זה הכי בגדול שיש בפריים טיים.
רגע, איזה תוכנית למי שלא עוקב?
הקרישים, קשת, 12. גרסה בעברית של השארק טנק האמריקאי. ותפס, תפס לא רע.
שזה בעצם מגיע מישהו?
מגיעים יזמים, מציגים לנו בלייב את הרעיון שלהם. אנחנו מדברים איתם כחצי שעה שעה, בעריכה זה יורד לכ-10 דקות. וסורטים אותם בפריים טיים.
ולפעמים משקיעים?
ולפעמים משקיעים. אני התחייבתי לכ-5 השקעות במהלך התוכנית, ואפילו עמדתי בזה.
אבל כל מיני מביאים מגב חכם וכל מיני כאלה, לא?
אני לא חייב להשקיע במגב חכם.
לא, אבל זה מה שמצטלם בדרך כלל טוב. סייבר זה לא מצטלם טוב.
מצד אחד מגב חכם מצטלם טוב, אבל מצד שני, למשל, הרובוט לפתיחת דלתות של עמותת מלבט, מצטלם גם כנפלא וזה
מצטלם. מה זה רובוט לפתיחת דלתות?
הם אמצעי להנגשה של דלתות לאוכלוסייה של הנכים, שהיום כשאתה מתקרב לדלת בבנק או משהו כזה, אם אתה בכיסא גלגלים זה נורא נחמד שעשו לך רמפה להגיע לשם, אבל אתה לא יכול לפתוח את הדלת, היא כבדה מדי לרוב הנכים בכיסאות גלגלים. רובוט קטן מזהה שהנכה מתקרב ופשוט פותח עבורות הדלת.
וכמה השקעת במיזם הזה?
750 אני חושב, או משהו כזה.
שקל, דולר?
שקל.
750 אלף שקל.
כן, אבל גם צריך לזכור, זאת הייתה העונה הראשונה של התוכנית, ולפחות מהניסיון האמריקאי-בריטי, מעונה לעונה האיכות של החברות משתפרת. היו גם בעונה הראשונה חברות נפלאות, אבל אני חושב שככל שהתוכנית תהיה יותר מוכרת, ויראו שזה רציני ואמיתי וקורים שם דברים באמת, נראה יותר ויותר.
רגע, אביב, נזכרתי, לא היה פעם בערוץ 10 גם כזה תוכנית?
זה היה, כן, עם גיא זוהר לפני עשור, הייתה גם הצלחה, אבל...
אבל ערוץ 10.
ערוץ 10, בזמנו. רגע, איך התגובות ברחוב? מתחילים לזהות אותך? כאילו, איך המעבר ללהיות באמת סוג של סלב?
תראה, אני מאוד נהנה מהתגובות ברחוב. אני חזרתי לישראל אחרי כמעט 15 שנים בפאלו אלטו, אף אחד לא זכר שאני קיים. וכחלק מהמקצוע שלי אני גם מנסה להשקיע, עכשיו הקמתי גם חברה משל עצמי, בטח נגיע לזה, אבל אני מנסה להשקיע, חזרתי לכאן, אף אחד לא ידע שאני קיים, אף אחד לא ידע מי אני ומה אני. תוכנית כזאת היא נותנת לי אחלה דיל פלו, אתה יודע, אני משער שיש לי היום דיל פלו מקביל לקרנות הישראליות, כולם יודעים, אני מקבל אינסוף פניות, גם דרך התוכנית, גם מעבר לתוכנית, זה נורא נורא נחמד. אתה יודע, גם ככה, אני יודע שזה לא בעריכה, אבל בכל זאת, גם חזרתי לארץ גרוש. בוא נגיד, זה גם לא לגמרי רע.
אז הדיל פלו הוא לא רק של חברות.
את זה אתה אמרת.
אלא, לא, הכל טוב.
לא, זה, עבורי התוכנית עשתה באמת טוב מאוד. אני מקבל המון המון סטארט-אפים, מצאתי המון השקעות טובות, ואני נהנה מזה.
ואתה לא, במקצוע אתה לא משקיע וכוכב טלוויזיה.
לא, אני לא, וזה הייתה חוויה נורא נורא נעימה עבורי, אתה יודע, אני כל החיים הייתי במקום של יזם ומנכ״ל, שאתה תמיד קונטרול פריק מוחלט, זה נורא נחמד לשבת בצד השני, שאתה אומר את מה שאתה אומר, וזה הולך לעריכה, ואין לך שום סיי, ואין לך מושג מה יצא, שאתה בעצם מפקיר את גורלך בידי אחרים.
וגם איזה דמות תהיה.
בדיוק, וזה חוויה שהיא נורא, איך אומרים, אמבל, מורידה אותנו טיפה down to earth, טיפה
מצניעה.
אני מאוד מאוד נהניתי מזה. דבר שעוד לא עשיתי לפני כן, אתה יודע, עם כל הכבוד להייטק, בינדר דנדט, בוא נעשה משהו אחר.
רגע, פנו אליך חברות מאז?
פנו הרבה מאוד חברות.
וחברות?
עזוב את זה, מה זה מעניין?
רגע, ובוא נדבר שנייה על המובי.
יאללה, בוא נדבר על המובי.
מה זה המובי?
המובי זה חברה שמכרתי כבר ב-2012, אז אתה יודע, זה כבר חתיכת היסטוריה.
מתי כמה?
2005, חתמנו את הדיל, ממש דקה אחרי הצפירה של יום הזיכרון. של 2005. זה היה קטע שיכול להיות רק בישראל, המשקיעים, עורכי דין, אנחנו עומדים בצפירה, מתיישבים חזרה וחותמים את הראונד איי שלנו.
את הסכם ההשקעה, הסיבוב הראשון המשמעותי.
סקויה, מי זה?
סקויה ואקסל, כן. אתה יודע, שילוב הכי טוב שאפשר לדמיין בשביל ראונד איי.
שתי קרנות מאוד מפורסמות, קרנות השקעה בהייטק מסיליקון ואלי בעצם.
כן, שתי טירואן, סקויה לדעתי מספר אחד, אתה יודע, תחרות בינם לבין עניין, אני רואה את סקויה כמספר אחד, אקסל גם כן בשלישייה. באמת הצלחה פנומנלית לסיבוב ראשון. ומשם זה המשיך בכלל.
ומה עשתה המובי?
אוקיי, המובי, בגדול עשינו פרסום למפעילים סלולריים. אתה יודע, לקחנו תמונות של דוגמניות ושמנו אותם על מיליארד מכשירים מסביב לעולם. אבל עשינו את זה טוב מאוד, עשינו את זה מדעי מאוד, אספנו המון נתוני לקוח, ידענו, הכרנו את הלקוח ברמה קרוב, פחות או יותר אינטימית, ידענו מה הפרסומת הכי מתאימה עבורו, וזה עזר לנו להפוך בתוך משהו כמו 7 שנים לחברת פרסום הגדולה ביותר בעולם המובייל. בתקופות זה שלנו הרצנו יותר קמפיינים מגוגל ואפל ביחד אגב. מאוד מדויק, מאוד מתורגת. עבדנו עם כמעט כל האופרייטורים בעולם, כל קבוצת וודאפון, כל קבוצת טלפוניקה, AT&T.
רגע, אולי המאזינים הצעירים לא מבינים בכלל איפה אופרייטור הוא מפרסם, כי היום זה לא עולם היום.
כן, היום...
תראה, איפה אופרטור מפרסם היום או איפה הוא פרסם אז?
איפה הוא פרסם אז?
אני קמתי את זה ב-2005, עוד היה את הביטוי ה-World Garden של האופרטורים.
הגן הנעול בנוקיה 3310.
כן, במקרה המאזינים לא רואים, אבל זה הטלפון פחות או יותר, יש לך פה נוקיה טיפש על השולחן, זה הטלפון שאתה משתמש פה.
למה להגיד טיפש? הוא עושה את עבודתו. אני יכול לנתק יופי שיחות וגם להתקשר מדי פעם. אז היה זה הביטוי של וולד גארדן, של הגן הנעול של האופרייטורים, שהכל היה מתוחזק על ידם, ואז בא סטיב ג'ובס ואמר בואו נשבור את הגן הנעול הזה, ועשה הגן נעול הרבה יותר עם שומרים, עם נשים
תרמי על
הגדרות. הרבה יותר יפה, אתה יודע, אפשר לשים איזה שלט בכניסה, לא נעבור, לא נמשיך את המשפט הזה, אבל אז באותה התקופה האופרייטורים הסלולריים שלטו בהרבה מאוד שטחי פרסום, בעצם היית יכול לצרוך את כל התכנים שלך רק מהאופרייטור עצמו, לא היה גישה למקומות אחרים. אנחנו התחלנו שמה, בדיעבד זה הייתה טעות ענקית, כי שנתיים אחרי זה הגן הנעול נפרץ, ופתאום גילינו שאין לו אופרייטורים הרבה מדי אינבנטורי פרסומי, שטחי פרסום. אגב, הייתה לי פגישת בורד מרתקת, אחת הפגישות שלנו שגילינו, יצאו הסמארטפונים, יצא אייפון, והיו כמה אפליקציות שלדעתי אנשים די חולים פיתחו אותם, הייתה איזו אפליקציה עם תמונה של בחורה עם חצ'קונים, שהייתה עם האצבעות מפוצץ חצ'קונים.
היה הרבה שטויות.
היה שטויות, הייתה אפליקציה אחרת שהיה איזה סקית פוקים כזאת, היית לוחץ וזה היה עושה רעש של פלוץ. והגענו למצב של האפליקציה הזאת של הפלוץ, היה יותר אינבנטורי שטחי פרסום מלכל קבוצת וודאפון וטלפוניקה.
וואלה.
וזה וואחד פגישת בורד קשה שאתה אומר למנכלים של וודאפון וטלפוניקה, חבר'ה, אתם אפילו לא פוק. יש לכם 250 מיליון לקוחות לכל אחד ממכם, אבל מה שאתם שני ילדים חולים בגראז' איפשהו בפעלו, אל תמנצח אתכם. והבנו שהאופרייטורים כבר לא יבואו עבורנו שטחי פרסום, ואז שינינו את המתודולוגיה והפכנו אותם למקור מידע. עדיין, עד היום הם יודעים על הלקוח יותר מכל אחד אחר.
נכון.
הם יודעים בכל רגע איפה אתה נמצא, עם מי אתה נמצא, כמה פעם בשנה אתה טס לחול, איך אתה טס לחול, הם יודעים עליך הכל. ואז עבר, לקחנו מהם את המידע על מנת להכיר את הלקוחות, אבל פרסמנו במקומות אחרים.
באפליקציות?
באפליקציות, באתרי מובייל, עבדנו בעצם עם כל הגדולים, עם כל הפאבלישרז הגדולים, פנדורה, CNN וכו'.
ומה יצא לאופרטורים מזה?
חילקנו איתם את הכסף. אנחנו קיבלנו, מכיוון שזה היה פרסום הרבה יותר טרגטד, הרבה יותר מדויק, גבינו סכומים הרבה יותר גדולים מהמתחרים, וחלקנו את זה ביחד עם האופרטור.
ו-2012 מחליטים למכור 340 מיליון דולר?
לא, לא פרסמנו את המספר מעולם, אבל מספר מאוד יפה.
פרסומים זרים.
כן.
מקורות בשוק.
כן.
אבל זה היה במעל 300, היה עסקה מאוד מאוד נחמדה לכולנו, כן.
כמה הושקע בחברה? רגע, כמה הושקע?
שיהיה שסביב 50, משהו כזה.
אוקיי. אז זה מאוד יפה.
כן, כן. כולם היו מאוד מרוצים.
ולמי מכרתם?
מכרנו לסינגטל, הבזק של סינגפור.
סינגפור.
כן.
למה סינגפור? מה...
עם איזה גביר נפלא, 40 מעלות כל השנה לחוט 200
חול. כן, בדיוק. סטובים בתוך טיובים כאלה.
ואין מס, אבל בעיקר בגלל המזג גביר.
כן.
תשמע, אני פגשתי את זוהר לפני שבועיים וחצי, משהו כזה, בסיליקון ואלי, בארוחת ערב שארגנה יסמין. מאייקון, כן, יסמין לוקאץ' מאייקון בהשתתפות 20...
סליחה, אם אתה אומר יסמין, קודם נגיד המלכה של העמק, שבאמת מה שהיא עושה זה מדהים וכולם חייבים לה הרבה.
לגמרי, לגמרי, בהשתתפות שלושה משקיעים מאוד מאוד בכירים בעמק הסיליקון, אחד שהשקיע בראונד בי בפייסבוק, השני השקיע בראונד סי באובר, ו20 יזמים ישראלים מבטיחים, ואז זוהר מספר על עצמו, קצת על ההיסטוריה שלו, ואז הוא אומר, הייתי השבוע בחמש קרנות, קיבלתי 5 טרם שיטים, כלומר, הסכמי השקעה, נכונות להסכמי השקעה, לכולם אני הולך להגיד לא. נכון?
נכון שהמשפט הזה נאמר, האם לכולם אמרתי לא, זה שאלה אחרת. אתה יודע, בכל זאת למדתי מביבי, אתה לא חייב להגיד רק אמת. לא, anyway, כן, פגשתי לא מעט VCs, מן הסתם כולם נתנו לי הצעות.
למה מן הסתם?
תראה, היו לי כמה סטארט-אפים, מאוד הצלחתי. אני חושב שהרעיון עכשיו שאני מתחיל איתו הוא רעיון מספיק גדול, מספיק ולידי, שיעניין כל VC, אבל...
מה הרעיון?
נגיע לזה עוד שנייה, אבל בגדול אתה יודע, אחרי שמחרת כבר כמה חברות, זה הרבה יותר קל לקבל הצעות. אני מכיר אותם, עבדתי איתם, ישבו אצלי על הבורדים. זה יותר קל, הם גם יודעים באיזה VC זה יושבים החברים שלי, ולכן כל עוד אני מדבר איתם, הם יודעים שאם הם לא ייתנו לי טרם שיט עכשיו, מחר אני כבר לא יהיה על השולחן. אלמנט הפחד. ולמה אמרתי שאני כנראה אגיד לכולם לא? כי אני נורא מתלבט מה לעשות. אני לא צריך היום המון כסף. אני רוצה לגייס משהו כמו 3-4 מיליון דולר, שזה סכום שאני לגמרי יכול לשים אותו בעצמי, ביחד עם כמה חברים טובים מעמק הסיליקון. וקרנות זה נפלא, אני מעריץ אותם, את סוקויה אני מעריץ לגמרי, את חיים סדגר, את מייק מוריץ, אבל קרנות זה גם וחד כאב ראש יכול להיות. ויש לי היום קצת את הפריבילגיה לחשוב איך אני רוצה. ברור לי שבהמשך אני אביא קרנות.
למה קרנות זה כאב ראש?
כי הם מנהלים אותך. הם מנהלים אותך הרבה פעמים לטוב. אתה יודע, אני באמובי חושב שזה שסוקויה עזרו לי לנהל את החברה, זה הציל אותי כי לא היה לי מושג מה לעשות. אבל עכשיו כשנכנס לשוק חדש, שעדיין לקרנות אין בו הרבה ניסיון, ואני חושב שאני כבר צברתי מספיק ניסיון בעצמי איך לבנות חברה, לפחות בשלבים הראשונים, אני חושב שהיום הערך המוסף של קרנות הוא לא בהכרח דרמטי עבורי, אבל אין לי שום ספק שבראונד הבא, אם לא בזה, אני כן אביא את הקרנות, ואני כן אביא את הקרנות הגדולות, כי הם אלה שבונים חברות. אז הסיפור של המוביל, למשל, אם דיברנו, עם כל הכבוד לי, עיקר ההצלחה ששם הייתה בזכות סוקויה ואקסל. החוזה הגדול שחתמתי עם טלפוניקה זה אקסל, שישבו גם על הבורד של טלפוניקה, זה לא רק הכישורים שלי, ווודאפון זה גם אקסל הכניסו אותי, וגם אחר כך סוקויה שמרו אותי שם. היה לנו כל מיני תקלות שעשינו לוודאפון שהייתי בטוח שישחטו, אבל כשמייק מוריץ מרים טלפון למנכ״ל וודאפון, הוא יכול ליישר עניינים. אז עם כל הכבוד לי, קרנות בונות חברות. בשלב הזה יכול להיות שאני רוצה עוד שנה ככה בקייטנה, לפני שאני מביא את הקרנות.
אז טוב, אז מה אתה עושה?
כן, אז א' שם נהדר לחברה, לופטגישפט, כן, עסקי אוויר ביידיש.
לא, מן הסתם לופטגישפט זה הקוסט פלאס הישראלי. זה החברה הישראלית, יש חברה דלוורת שלה, יש שם קצת יותר רציני.
שהוא?
עוד אין לנו.
יהיה.
אבל החברה הישראלית לופטגישפט זה בסך הכל חברה ישראלית, היא אמורה להוציא מזכורות פה ל-R&D ולחתום על שכר דירה ודברים כאלה, נראה לי פשוט מצחיק להוציא מזכורות תחת השם לופטגישפט. אבל זה לא יהיה השם המסחרי מן הסתם.
ומה לופטגישפט עושה או תעשה?
אנחנו עוד לא בדיוק מדברים על כל מה שנעשה, אבל בגדול, אחת התקלות הכי גדולות שיש היום בעולם זה מה שקורה לילדים שלנו בעולם של המובייל. מובייל ואפליקציות. נתנו להם טכנולוגיה מדהימה. כל ילד היום שיש לו סמארטפון, יש לו גישה ליותר מאגרי מידע, ליותר מידע, ממה שהיה לנשיא קלינטון לפני 15 שנים בבית הלבן, עם כל ה-CIA וה-FBI והכל. אז נתנו להם פה באמת קסם של דבר להסתובב איתו, אבל הקסם הזה גם מגיע עם המון סיכונים. ובשנים האחרונות סיבת המוות מספר 1 ומספר 2 בארצות הברית זה התאבדויות בגלל מה שקורה ברשתות חברתיות, בגלל בולינג, בגלל פרדיטורס, בגלל פדופיילס, בגלל כל הדברים האלה, ואנחנו חושבים שהגיע הזמן להתחיל להילחם בתופעה הזאת. בתור התחלה בואו נגיד, יש בעיה. כי כרגע פייסבוק, גוגל והחבר'ה האלה הם לא ממש ססים להגיד יש בעיה. לפחות לא בפומבי, והם לא ממש מנסים לפתור את הבעיה, ואני חושב שחובתנו זה לפתור את הבעיה. אם אתה היום נכנס לגוגל וכותב ביטויים תמימים לכאורה כמו ניוד סלפי, אתה מקבל מאות אלפי ילדות אמריקאיות באירוע מלא. אז זה גוגל הרשמית, זה פייסבוק הרשמית, באפל יש בעיות. בעצם אף אחד היום לא ירים עדיין את הכפפה לשמור על הילדים שלנו.
אז איך אתה מתכוון לשמור על הילדים שלנו?
לפתרון הטכנולוגי אנחנו עוד לא ממש נכנסים, אבל בגדול אתה יודע, הדרכים הן מאוד ברורות. לדעת, בתור התחלה, לדעת מה קורה. בתור המשך לבנות אלגוריתמיקה מספיק מוצלחת, שתפקח על מה שקורה ותדע לעצור דברים, לא ממקום שיטורי, אתה יודע, אני רואה בזה אקט אוף לאב, אלא לא חיתות בטלפון, למרות שגם בנט בישראל וגם משטרת קליפורניה אומרים היום לכל הורה, קח את הטלפון, תעבור על הודעות, אני לא חושב שזה הדבר הנכון. אני כן חושב שצריך להטריע על המקומות הנכונים כשקורה משהו שהוא דרמטי. משהו דרמטי יכול להיות בולינג ברמה קשה, או משהו דרמטי יכול להיות פרדיטור שמתלבש לך על הילד, והם עושים את זה כל יום, כל היום.
וזה בעצם תהיה תוכנה שמי יקנה אותה, ההורה, או תמכור את זה לחברות כמו פייסבוק וגוגל? לפיקוח עצמי.
אני חושב שאני אלך על הפייסבוק וגוגל של העולם. יש שם המון תקלות, אבל זה לא רק...
אולי לא אופרטורים.
וואלה, עשיתי את זה כבר. עוד יש לי צלקות, אתה יודע. אני מאוד נהנה לפעמים מסעד או מה זה, אבל עזוב אותי. אופרטורים זה דבר נורא נורא קשה. יכול להיות שאני אדבר איתם. אבל תזכור שתהליך אצל אופרטור זה תהליך של 3 שנים, זה...
אני יודע.
זה לא כיף גדול. זה פשוט לא כיף. אני חושב שיש פה שחקנים יותר מהירים בשוק, שיש להם חובה להגן על ילדים. ואגב, אמרנו פייסבוק, אמרנו גוגל, זה לא רק הם. לפני חודש התפרסם על מומו, לא יודע אם שמעתם.
לא.
מומו זה כמה חבר'ה פסיכופטים, כנראה מארגנטינה וארצות הברית, שבנו אבטר למיינקראפט. מיינקראפט משחק שהילדים של כולנו משחקים ונהנים, תמים לחלוטין, אבל יש בו צ'אטים.
של מייקרוסופט.
אוקיי. והמומו הזה, האבטר הזה, זה היה אבטר של מחשפה מפחידה במיוחד. הפסיכים האלה פנו לילדים בני 8-10, אמרו, אנחנו מחשפה, אנחנו נהרוג את ההורים שלכם אם לא תמלאו את מה שאנחנו אומרים לכם, בלה בלה בלה, והתחילו לתת לילדים משימות. המשימה הראשונה הייתה קלה יחסית, השנייה כבר הייתה תעשה לעצמך חטח ביד ותצלם לנו, באיזשהו שלב זה גם היה להצטלם בלי בגדים, והמשימה ה-20 הייתה תתאבד. 78 ילדים בארצות הברית התאבדו חודש
שעבר. באמת?
כן, לפני שעצרו את התופעה הזאת, זה מומו. לפני כן היה הלוויתן הכחול שהיה במשחקים אחרים, בפורטנייט כבר היו מקרים כאלה. אז בעצם כל אפליקציה שיש בה צ'אט של ילדים, שיש בה תקשורת עם ילדים, היא מסוכנת. כחלק מעיסוקי, אני מדי פעם עוזר ל-FBI בכל מיני תחומים, והם הראו לי שם משחק תמים לחלוטין ש... לאסוני אני גיליתי שגם לבת שלי היה אותו, כמובן שמיד הסרתי, היה משחק של מטל של להלביש בובות ברבי. הכי תמים בעולם לילדות בנות 6, 7, 8. מטל עשו טעות קטנה ואפשרו גם לילדות להעלות תמונות שלהן למשחק, וכל הילדות ביחד מלבישות אותן. כשלי הראו את המשחק הזה, החבר'ה של ה-FBI, זה כבר בערך 50% מהמשתמשים שם היו פדופילים שניסו להשיג תמונות, ו-50% האחרים היו אייג'נטים של ה-FBI שניסו לתפוס אותם. אבל זה העולם שבו אנחנו חיים. הילד שלך יכול להתקין את האפליקציה הכי תמימה שיש, את המיינקראפט או את המשחק של ברבי, ואתה לא יודע מי מתחבא שם. ומתחבאים שם, ואנחנו נמצאים עכשיו הרבה בדארקנט להבין את המטריה והכל. אתה יודע, זה אנשים מקצוענים. יש להם מניוז שנכתבו על ידי פסיכולוגים איך להתחיל עם הילד, איך ליצור אמון. הם לא תוקפים ידית, הם יכולים לבנות יחסי אמון במשך שנה, שנתיים, עד שהם עושים משהו.
כמה הם עובדים מקביל? פרדטור כזה אחד, כמה שאתם יודעים לנהל מקביל?
אני לא מכיר עדיין את המספרים מספיק לעומק, אבל תראה, פרדטור...
אני מכיר באזור 200.
יכול להיות, יכול להיות. תראה, בדיוק אתמול התפרסם בישראל שתפסו איזה משהו כמו 20 ומשהו פרדטור, חלקם מורים בבתי ספר. לפני חודש היה איזה מורה בהרצליה שתפסו אותו עם מקרים של...
כדורעף, כדוריין, משהו.
לא יודע, אתה יודע, זה הפדופיל השבועי לילד. אין שבוע שלא מתפרסם משהו כזה, אבל אם נחזור בצורה נורא צינית ומחרידה, אבל פדופיליה ופרדטור זה הדובדבן של הקצפת של ההוגה. ביטוי מזעזע בשביל דבר כל כך מחריד, אבל הבעיה האמיתית היא בולינג. אנחנו רואים היום במערכות שלנו ילדים שפתאום מתחילים ללכת לבית ספר בנתיב אחר, כי משהו מחפש. אנחנו רואים ילדים שלא הולכים ימים שלמים לשירותים, כי הם מפחדים מהבולינג שהם עוברים שם. יש עשרות מיליונים...
זה לא סייבר בולינג, זה בולינג אמיתי.
גם וגם, זה מתחיל היום הכל בסייבר, וכשאנחנו היינו ילדים, אתה יודע, חלקנו היינו בוליז, חלקנו סבלנו מבוליז, אבל בשלוש אחר הצהריים היית מגיע הביתה וזה היה נעצר. היום זה נכנס איתם למיטה בלילה. זה לא נעצר אף פעם. הבולינג היום הוא הרבה הרבה יותר אכזרי, כי הילדים שעושים את זה, הם מרגישים שהם מדברים עם מישהו באוויר, הם לא רואים את הפנים, הם לא רואים את הלבן בעיניים של הצד השני, אבל זה חריף באותה מידה. יש בארצות הברית כל שנה מאות מיליונים של ימי לימודים שיורדים לטמיון כי ילדים מפחדים להגיע לבית ספר. הפרעות אכילה שנוצרות, אתה יודע, כשהיינו ילדים, אם היית רוצה להיות אנורקסי, זה היה זכותך, אבל זה היה קשה להגיע למידע. היום יש קבוצות תמיכה לאנורקסיות. לא קבוצות תמיכה להוציא אותן מזה. קבוצות תמיכה להכניס אותן.
להכניס, איך, איך, כן.
ואני חושב שחובתנו, כהורים, להתחיל לשמור על הילדים שלנו מהמקום הזה. אני מרגיש איפשהו כמו האדם הראשון שהמציא את הכיסא בטיחות לרכב. אתה יודע, מכונית זה דבר נפלא, אבל זה גם הורג. והיום יש לנו טכנולוגיה נפלאה, צריך לשים את הכיסא בטיחות.
אז יצאת לדרך עם עם הרעיון הזה מתי?
אני התחלתי את הסיפור הזה לפני כ4.5 שנים, קצת אחרי המחירה של המובי. באותה תקופה השוק עוד לא היה לגמרי מוכן לזה, אז עשיתי את זה כמה חודשים טובים, הייתה אחלה טכנולוגיה. בסוף כשהבנתי שהשוק פשוט לא מוכן, אז החזרתי את כל הכסף, את הטכנולוגיה מכרתי בכמה גרושים לממשלתנו האוהבת, אני אמריקאי גם. לא בישראל, ועזבתי את זה בצד, ולפני כחצי שנה פגשתי שותף מדהים, שהיה לו את אותו רעיון, שהלך לאותו כיוון, והחלטנו שאנחנו עושים את זה ביחד.
מה שמו?
רון פורט.
רון פורט, הוא אחראי על הצד הטכנולוגי יותר?
הוא יהיה יותר על הצד הטכנולוגי, למרות שהוא גם היה מנכ"ל של 3 סטארט-אפים שהצליחו ונמכרו, שנינו אנשים עם הרבה מאוד ניסיון, שנינו עם הרבה יכולות, ועזוב יכולות, עזוב ניסיון, אנחנו עושים פה משהו עם מישן. אתה יודע, עם כל הכבוד למובי או לחברות אחרות שהיו לי, כן, עשיתי המון כסף, אבל זה לא,
לא עשית טוב בעולם.
זה לא חברת הספד. אתה יודע, כשאני אמות בהספד, לא בא לי שיגידו שהוא עשה פרסום. זה, מה הכיף בזה? אבל אם אנחנו נשב פה עוד שנה, שנתיים, אני אוכל להגיד לכם, הצלתי 2,000 ילדים, וואלה, שווה לי הכל.
אבל זו, הבעיה הזאת היא בעיה מוכרת.
כן.
ניסו הרבה מאוד סטארט-אפים בעבר, התמודדו איתה בכל מיני דרכים. אני זוכר אפילו מימי האינטרנט הראשונים שהיה בווב.
כן.
ניסו להתמודד עם זה. עוד לא הצליחו.
נכון.
מה ההברקה שאתה אומר, אני אצליח מודים, מה שהרבה מאוד אנשים ניסו ולא הצליחו?
תראה, גם אני ניסיתי ולא הצלחתי. דבר ראשון, השוק עוד לא היה שם. השוק עוד לא היה מוכן, רוב ההורים עוד לא הודו שיש בעיה. דבר שני, המספרים מצטברים. משנה לשנה התופעות האלה עולות. היום יש יותר התאבדויות של ילדים בארצות הברית מילדים שמתים מסרטן, מילדים שמתים מתאונות דרכים. זה לא היה בעבר. זה מצטבר כל הזמן, המקרים.
אני חושב שגם ציבורית, החברות שאחראיות לתופעות האלה, פייסבוק, גוגל, מתחילות להיות אקאונטבל לדבר הזה, מתחילות הציבור והתקשורת מתחילים לשים אותם על המוקד.
אבל הם אומרים תמיד, התפיסה שלהם, ואני אצג אותם שנייה עכשיו, אנחנו פלטפורמה, אנחנו לא אחראים על משהו בפלטפורמה.
אני לא יודע. אני לא יודע, ויצרן הרכב הוא גם כן רק פלטפורמה, הוא עדיין אחראי על הבטיחות שלך שאתה ברכב, וגם יצרן הסיגריות, היום נתפס כאחראי על זה שהוא מסרטן אותך ולא שם אזהרות מספיק גדולות. אני חושב שגם לקורפורייט יש איזושהי אחריות. ואת זה אנחנו צריכים לבוא ולשנות, אבל יש היום הרבה יותר מודעות ציבורית, החל מסדרות, אם ראיתם את 13 Reasons בנטפליקס.
כן.
סדרה שמדברת בדיוק על זה.
13 סיבות.
כן, על ילדה שמתאבדת שם בגלל בולינג וחוויות כאלה. זאת היום סדרה שהיא סופר בסט-סלר בארצות הברית. כולם רואים אותה. הציבור התחיל לדבר על זה, אנשים מתחילים להיות מודעים לבעיה. אני חושב שהיום השוק מוכן, הטכנולוגיה היום הרבה יותר בשלה לעשות את זה. והמספרים, שמע, זה מפחיד. אתה יודע, בשנה הקרובה הולכים למות בארצות הברית יותר ילדים מהתאבדות בגלל בולינג מאשר מכל סיבה אחרת.
מדהים.
אגב, ממשלת ארצות הברית, אם אתם רוצים את הדבר האיזוטרי, משקיעה בתחום הזה $0 היום. בהגנה מאלרגיה לבוטנים, משקיעים משהו כמו 7 מיליארד דולר, כאשר הרופאים בארצות הברית אומרים שאם היום תאכיל את כל הילדים בבוטנים, שניים ימותו. לכן אני מזלזל בשניים שימותו, אבל אתה יודע, היום לא מטפלים בבעיות האמיתיות, ולפני שהממשלות יתחילו לטפל בזה, אנחנו נתחיל לטפל בזה, וזה גם ערכית נכון לי, וגם מסחרית, אני חושב שזה יכול להיות ענק.
אוקיי, 15 שנה בעמק, בעמק הסיליקון, איך זה לחזור לארץ? איזה מדינה אתה נתקל בה?
תראה, כשחזרתי בשבוע הראשון, התראיינתי אצל יזהר שי, והוא שאל אותי איך זה, ואמרתי לו, שמע, מה שלמדתי בשבוע הזה זה שכולנו פה בחיינים, כי החיים פה סבבה. אז עכשיו...
בחיינים, לוחסן חמוצים, לוחסן...
אני לגמרי חמוץ לדעת חובבי הז'אנר.
כן.
תראה, החיים פה סבבה, בגדול. יש פה קשיים. אתה יודע איך אמר פעם גרבו, זה ביטוי שדי מגעיל. הוא אמר, הצרפתים קיבלו את הבישול הנפלא מימי הביניים, הבריטים את הארכיטקטורה, אנחנו את האנשים. אז מדי פעם שאני עולה על הכביש, כן, אני רואה שיש פה תופעות שהן קצת יותר קשות. צפוף פה יותר, מבולגן פה יותר, מלוכלך פה יותר, אבל אני מאוד נהנה פה. מבחינת עשייה, מבחינת תחושה, אתה יודע, לשבת כאן, שאנחנו רואים עכשיו את כל האנשים האלה מקשיבים לאיזו הרצאה משמימה כלשהי, בעמק הסיליקון אתה פחות מרגיש את זה. כאן כל אחד שאני מדבר איתו, יש לו סטארט-אפ, הולך להקים סטארט-אפ, כל נהג מונית בדרך.
אז לא, הם סתם מובטלים, אתה...
בתל אביב כן, יש גם הרבה כאלה, אבל לא, התחושה של עשייה פה היא הרבה הרבה יותר חזקה. עמק הסיליקון...
מפאלו אלטו?
כן, כן, עמק הסיליקון היא סביע מאוד. עמק הסיליקון הוא סביע, עמק הסיליקון הוא משועמם, הוא הפך לגיקי מדי, היום אם אין לך מזכורות הטק של פייסבוק או גוגל, אתה כבר לא יכול לחיות שם. אתה יודע, בעבר דיברו תמיד על הגראז' אופריישן של עמק הסיליקון, היום גראז' בפאלו אלטו עולה יותר מדי לסטארט-אפ. אתה כבר לא יכול להתחיל שם גראז' אופריישן, ואתה רואה שעמק הסיליקון היום עובר למקומות אחרים. יש לך היום אב מטורף בניו יורק וביוסטון, טקסס ובעוד מקומות, ובפורטלנד.
בסיאטל.
סיאטל הזו, סיאטל זה... לא, ובסיאטל ובפורטלנד ובהרבה מאוד מקומות. לפני 15 שנה היה את עמק הסיליקון וזהו. היום אתה יכול להקים את הסטארט-אפ שלך איפה שאתה רוצה. לפני 15 שנה כשהייתי יושב עם הוויסיז האמריקאים, הם היו אומרים, אתה יכול לגור איפה שאתה רוצה, אבל אנחנו לבורד מגיעים עם אופניים. היום הם לא יעיזו להגיד את המשפט הזה. כי הם יודעים שאתה יכול לשבת בכל מקום ויש קרנות, בכל מקום ויש כסף, בכל מקום. ומתחיל לבנות אקוסיסטם תומך בהרבה מקומות.
למה חזרת?
חזרתי כי הבת הגדולה שלי הגיעה לגיל 10 והבנתי שזה, אם לא עכשיו, זה כנראה...
אחרי הקולג'.
אחרי הקולג' שזה כבר לא קורה כנראה.
כן.
ואנחנו ישראלים. לא יעזור שום דבר, אני רואה אותנו יותר כישראלים מאשר ככל דבר אחר. וחשבנו שזה יהיה לנו יותר נכון פה, יותר נכון לילדים, יותר נכון משפחתית. גם חלק מזה שהתגרשנו והכל זה גם כן יותר קל פה. אבל אנחנו ממש לא מצטערים על זה. החיים פה באמת סבבה.
אבל הילדים לא אומרים לך, אבא, מה הבאת אותנו למדבר, חם פה ו...
הגדולה שלי בת 10 ויש לי עוד אחד בת 6 ובן 3. הבן 3 לא אומר כלום, אין לו בעיה, זה הוא סבבה לגמרי. אבל הבת 6 והבת 10 קיבלו פה חופש שלא היה להם בארצות הברית. בארצות הברית ילד לא הולך לבד מהבית, ואם הוא הולך הוא הופך לתמונה על קרטון חלב. ארצות הברית גם פאלו אלטו, זה מקומות יותר מסוכנים. פה הם הולכים לבד לבית ספר, הם מסתובבים לבד עם אופניים והכל, יש פה חופש שלא היה להם שם. גם מערכת החינוך פה הרבה פחות מעיקה, אתה יודע, שם אתה באמת בא ללמוד, פה זה איזה 3 שעות ככה להעביר את הזמן עד הצהריים.
זה אתה אומר לטובת המקום הזה.
תראה, לי אין תעודת בגרות, אני לא מחסידי הז'אנר, אבל אני חושב שחובתנו ללמד את הילדים בבית, אני לא שמחתי על מערכת החינוך בארצות הברית, אני לא שמח עליה כאן. אני חושב שכאן היא עושה פחות נזק, כי היא פשוט פחות זמן. אבל אני דואג להיות מנוי על כל הקיטים המדעיים של פיזיקה, של מתמטיקה, של כימיה, שמגיעים מארצות הברית לארץ קבוע, ואתה יודע, את הניסוי הכימי עם הילדה אני יכול לעשות גם בבית, לא צריך בשביל זה לשרוף יותר מדי שעות בבית ספר.
ומה אפשר לתקן פה?
תראה, הדבר שלי הכי כואב בחזרה לישראל, התשתיות פה השתפרו דרמטית, הכלכלה פה נפלאה, תל אביב, עיר מדהימה, הכל סבבה, אבל יש פה תחושה שכולם שונאים את כולם, שאני לא הרגשתי את זה בכזאת עוצמה בעבר. נראה לי שאתה יודע, היום להיות פה שמאלני זה הפך להיות כינוי גנאי. יש לך פתאום את חוק הלאום שהחברים הערבים של כולנו פתאום הפכו לאוכלוסייה סוג ב'. מפלים פה את כולם, והשנאה הזאת, האפליה הזאת היא נורא קשה.
רגע, בארצות הברית אתה לא מרגיש את זה? היום את הכיתוב המטורף בין פרוגרסיבים ליברליים
ואני לא חייתי בארצות הברית, אני חייתי בפלו אלטו.
אבל זו, מה הבא שלך? אתה גבר לבן. הכל טוב.
נכון, נפלא, אה? בדיוק. הכי טוב להיות.
נכון?
רק שאסור לספר בדיחות על אף אחד.
זה נכון.
לא, אבל תראה, בנימה רצינית, היום אני משקיע לא מעט בכמה טק
כמה טק זה הייתי כחרדים?
ואני עוזר הרבה בנצרת לארגונים של הערבים הישראלים, כי אני חושב שהעלייה הבאה שתציל אותנו זה עלייה מנצרת ועלייה מבני ברק. והיום אני חושב שעוד לא כולם מבינים את
לא
זה.
עלייה מ, לא עלייה מהדרום, ממצפה רמון?
מצפה המון קטן, אתה יודע איזה מחות יש לך בבני ברק, אני נפגש איתם הרבה, כמה מהאנשים הכי חכמים שאני פגשתי, ואני לא אומר את זה בשביל לצאת נחמד, הם חרדים, הם יודעים ללמוד, הם יודעים ללמוד כמו שהסבא רבא שלי ושלך למדו.
אבל איך האנגלית שלהם?
ילמדו.
כי?
ילמדו.
כן, ברירה.
תקשיב, אני פגשתי שם בחור חרדי שעד איזה גיל 22 ישב בישיבה, ישיבה טובה, ואז החליט שהוא רוצה הייטק. והוא לימד את עצמו מיוטיוב, אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה, הכל, ותוך חצי שנה הוא הפך לאחד מהאקרים הכי נחשבים ברשימות של גוגל. אם יש לך מוח, את האנגלית אתה תשלים. את המתמטיקה הזו, כל מה שאנחנו לומדים בבית ספר, באמת בחצי שנה אקסטרני אתה יכול ללמוד. אין פה יותר מדי. זה עניין של נכונות, זה עניין חברתי, ואני חושב שמה שלי הכי מפריע כאן, מה שאני הכי אהבתי בפאלו אלטו, זה שוויון אמיתי, לא שוויון מהמקום הביטניקי של שנות ה-60, אלא זה שהכיתה של, הבת שלי בכיתה היה יכול להיות איתה בחור מלבנון ובחור מסוריה ואודי וסיני ואת כל העולם. ופה תנחש מה יש עם הילדים שלך בכיתה?
אותו דבר, מה?
הכל אותו דבר. ואני חושב שזה שכולם שם אותו דבר, שאתה יכול ללכת לחברים לחגוג אצלם רמדאן, והם באים אליך לפסח והכל, זה נותן המון. הדייברסיטי הזה בונה את החברות שם, בונה את החברה שם, והוא נעים.
אז תגיד לי, אז למה אתה לא מעורב יותר בפוליטיקה? אני רואה שזה
למה?
כואב לך קצת.
מהסיבה שרוב אנשי הייטק שקשירים לעשות את זה לא עושים את זה, כי אנחנו fucking losers, והחיים שלנו טובים מדי.
תראה, בנט במה שהוא מאמין בו.
לבנט יש כיפה, לי אין כיפה. כשיש לך כיפה, הערכים שלך יותר חזקים. אני חושב שהערכים הרבה יותר חזקים. יש הרבה אנשים, אתה יודע, בוא נגיד שמות. זה יכול להיות אני, זה יכול להיות יזהר שי, זה יכול להיות שלמה דוברת. יש הרבה אנשים שהיו יכולים לעשות שינוי. אבל רבק זה, המחיר הוא ענק.
אריאל מרגלית ניסה.
והמחיר?
לא הצליח.
ציבורית גם. ציבורית, אתה על המוקד.
אתה על המוקד, ובעיקר אם אתה מהצד קצת פחות נכון של הפוליטיקה הישראלית, אם אתה מהשמאל חלילה, זה ייכנסו בך ברמה אישית, והכפשות הכל, למה אני צריך את זה? אתה יודע, אז אני אומר את זה ממקום נורא לוזרי. אני יודע שאני צריך לעשות, אבל אני גם יודע שאני לא אעשה את זה, כי וואלה, החיים שלי טובים, לא בא לי להרוס אותם.
יזהר שי לפי דעתי ילך בסוף.
יש מצב, יש מצב.
הלוואי, הלוואי, ואם הוא ילך, אני מאחוריו.
תגיד, אתה חוץ מהקרישים, אתה עדיין משקיע בסטארט-אפים צעירים?
כן, אני משקיע הרבה מאוד, עכשיו שהקמתי את החברה החדשה שלי, אני אשקיע קצת פחות, כי יש לי פשוט פחות זמן, אבל כן, אני משקיע.
איזה חברות אתה מחפש?
אין לי ועדת השקעות, אני מחליט לבד, עכשיו ממש ממש לבד, ומה שמעניין אותי, מה שעושה לי נעים, גם שטכנולוגית זה נראה לי מספיק חכם, אבל גם שזה נראה לי יזמים שאני אוכל ליהנות איתם, כי אתה יודע, אנחנו חיים רק פעם אחת וגם זה בקושי, ויש יזמים שהם פשוט קוצים שאתה לא רוצה לעבוד איתם.
רובה בחייך.
לא רובה. לא. יש היום הדור החדש, יש גם אנשים שבאים ללמוד, באים להקשיב, באים לעשות. ויש גם את האגו מניקים שהם יודעים הכי טוב מכולם ורואים אותי בתור כספומט, ווואלה, לא יושב עליי טוב כספומט, זה לא התפקיד שלי בחיים.
טוב, אביב.
עד כאן?
עד כאן, שידורנו לערב זה.
עד כאן שידורנו לערב זה.
נפלא.
היה כיף.
לגמרי.
זוהר לויקוביץ', תודה רבה לך.
תודה לכם.
ותודה לילה בר המפיקה שלנו, ועד כאן 30 דקות או פחות.
תדע לך זוהר שהפרק הזה זמין בכלכליסט, בספוטיפיי, בכל מקום שאתה מאזין לפודקאסטים, ואם אתה כבר מאזין לפרק הזה, אז תאזין לעוד פרק, אביב, בא לך להמליץ עליו משהו?
אני כל כך גרוע בדברים האלה, לך יש?
אני אמליץ עוד פעם, כי דיברו איתי עליו השבוע שני אנשים שונים, אלי רייפמן, הפרק ש... פרק מדהים.
ששבר את הרשת.
שבר את הרשת. יאללה.
איזה רשת.
ביי.